ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרה דף מם. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מארבע שורות מסוף דף מם עמוד א'. שוב פעם, ארבע שורות מסוף דף מם עמוד א'. לפני שניכנס לתוך הגמרא, נפנה לשוליים בצד. כתוב נושא, ואנחנו עומדים לראות שתי דעות על מי כותבים מודעה. בשיעור שעבר, בשורה ראשונה, ראינו אחד מסדרה של דינים, ואחד מהם היה מודעה בפני שניים, שמי שנאנס למכור נכס או לעשות איזושהי פעולה אחרת יכול להיות, אבל הוא נאנס, הוא יכול למסור מודעה בפני שניים, והם יכתבו את זה כשטר. ואחר כך אותו בן אדם שהוא תחת איומים ממשיך לכתוב שטר מחירה, אבל אנחנו נוכל לבטל אותו על סמך המודעה שהוא מסר לפני כן. אז באותו רוח דברים אנחנו ממשיכים בגמרא רבה ורב יוסף. דיאמית רבי הוא לא כתבינן מודע אלא אמן תלוצאי דינה. הנסיבות שמאפשרים כתיבת מודע לפי הדעות האלו זה רק אם אותו אדם שמלחיץ, אותו אדם שמאיים, הוא אדם שנקרא לו סרבן דין, הוא אחד שלא ישתף פעולה עם בית דין. כי אם אותו מאנס הוא כן כזה שהוא יסכים לבוא לבית דין, אז אין צורך לכתיבת מודעה. נסתכל ביחד ברשבם שלוש שורות מהסוף. אמן דלא צאי דינה, מתי כותבים מודעה? סרבן בדין. אם אותו מלחיץ הוא כזה, דאי צאי דינה, אם זה אדם שמשתף פעולה ו הוא אדם שבסיפור שלנו למשל הוא מעוניין ברכישת שדה, ועולה איזו חשש שאולי המוכר הוא נאנס למכור, אם זה הסיפור הוא מדובר פה באחד הקונה שהוא צייטינה למלא, למה שהוא הקונה במקרה שלנו לא יגיד למוכר, לא הניסת, אני לא הפעלתי עליך איומים, דאי כאניס לך, אם כך היו הדברים כמו שאתה טוען, עמי לא טבעת לבדין, אז למה לא טבעת אותו לדין, אותו אחד שאתה טוען שהוא יהיה עם עליך? כל זה טוב יפה אם אותו אחד, הקונה, הוא אחד שישתף פעולה, אבל אם אותו באמת אחד נגיד מעולם התחתון שלא מתכוון בשום פנים ואופן להופיע בפני בית דין, אז מה יעשה אדם בעל נכס שהוא טוען שהוא אנוס למכור? אז זה הפתרון, שהוא מוסר מודעה. אבל אז כפי שאמרנו, כל הדין הזה של מסירת מודעה זה רק בגלל שמדובר פה במי שלא צאי דינה. עכשיו, זה היה דעתם של רבא ורב יוסף. אביי ורבא דאמרית אביהו, אפילו עליי ועליך. ורשב"ם אומר, דצייתינא דינא, אנחנו אנשים צייתנים, בכל זאת ראוי לכתוב עלינו מודעה, דזימנן דאין בית דין מזומן מיד. כל הסיבה של הדעות הראשונות זה שאם מדובר פה באחד שצייתינא, אז ניגשים לבית דין. מה קורה אם אין בית דין? ואחד טוען שהוא נאנס למכור, אז אין לו ברירה. גם על אנשים צייתנים, אם הם מעורבים בסיפור, יש בסיס להכין מודעה. אמרי נהרדאי, כל מודעה, נמשיך בראש מם עמוד ב', דלא כתיב בה ענן ידינן בי באונסה דפלניה. כל מודעה שלא כתוב בו שהעדים, שהם הרי הם מכינים את השטר מודעה, אם לא כתוב שהם מכירים את הפרטים של האונס, לאו מודעה היא. זה לא נחשב מודעה, רק לכתוב פלוני נאנס למכור, זה לא נחשב מודעה. עכשיו הדוגמה שנתנו עכשיו יבוא איזו ביקורת בהמשך הגמרא, אבל לפני שנתקדם, הרשב"ם בשורה ראשונה כותב דלא כתיב בה ענן עדים ידינן באונסה דפלניה, שאונס גמור יש לו ומכירים אנו איזה אונס. היא לא כתב בה אחי, אלא סתם כתבו פלוני אמר לנו שנאנס. אז זה לא מספיק. נחזור לגמרא, מודעה דמי, על מה מדובר פה? המסירת המודעה על איזו מקרה? אי דגיטה ודמתנתה. יש אדם שטוען שהוא נאנס למסור גט לאשתו, או הוא נאנס לתת מתנה. אם על זה מדובר, למה העדים צריכים להגיד שהם יודעים בדיוק מה הפרטים של האונס? הרי מדובר פה בנתינת או גט או מתנה, שאותו נותן הוא לא מקבל שום דבר, ולכן אפשר להגיד שזה גילוי מילתא בעלמא היא. הרשב"ם פה מרחיב בהסברו, ואנחנו נלמד ביחד את הרשב"ם. גילוי מילתא בעלמא היא, כלומר הרבה בני אדם יוכלו לידה אונסו, וכיוון דהינו מקבל ממון במתנה ובגט זה שנותן, אם איתה דניחה לי, אם נוח לאותו בן אדם לתת את המתנה או את הגט, לתנה מדעתו, למה לא למסור מודע, למה בכלל להגיד אני נאנס במתנה זו או בגט? והיא לא ניחה לא ליתן, למה לא ליתנו גט ומתנה? אלא ודאי נאנס בגט ובמתנה זו. אם כך, אין צריך לפרש אונסו, דלא דמי לזמיני. וכאן הנקודה, הבדל בין מתנה גט מול מחירה. דהתם, אצל מחירה צריך לפרש. למה? דאיקה למימר סתם מוכר, באופן כללי, אדם יש לו נכסים, יש לו חפצים, לא ברצונו מוכר, אלא משום חיסרון מאות. הוא זקוק למזומנים באופן מיידי, לכן אנשים מוכרים. וכך איקה למימר, בעניין מחירות, יש מקום לומר דמסר מודעה, דקסבר, היום ולמחר כשיהיו לי מאות, מפיקנה מודעה ותבנה לי לדינה ויחזור קרקע שלי ואני אשנה מאותיו. נגיד פטנט כדי לקבל את חפציו העיקרים, האהובים עליו, חזרה. היום הוא ימכור, כמו שתיארנו, קבל את המזומנים, וברגע שהכל מסתדר לו, הוא יוציא את המודעה, כאילו הכל היה תחת אונס, אז תביא לי בחזרה את הדברים וקח את הכסף שלך בחזרה. אז אנחנו לא רוצים ביטולי מחירות ועסקאות על ימין ועל שמאל. אז בעניין מחירות, אז כן, יש מקום לפרט שמצד העדים שהם יעידו שהם ידעו בדיוק מה הם היו סיבות האונס. אבל הכה עניין גט או מתנה, אם ברצון נפשו נותן גט ומתנה לאונס, למה כותב מודעה בחינם? למה בכלל להזכיר שהיה אז אונס? לא ייתן גט, ולא יצריך לכתוב מודעה. אלא ודאי אנוסו, בדוגמאות האלו, גט ומתנה, ודאי, ודאי הוא תחת איזשהו איום. אז גם בלי לפרט, למה לא אפשר לכתוב מודעה? אז מה הדין של נהרדאי? למה זה שייך? שרק אם עדים יכולים להגיד, אנחנו יודעים את פרטי האונס, אפשר לכתוב את המודעה. נחזור לגמרא. ואי דזביני, ואם הדין של נהרדאי שייך למחירות, ואמר רבה, לא כתבינן מודעה זביני. בכלל, לא כותבים מודעה בעניין, כדי לבטל מחירות. לעולם דזביני. אז תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. דין של נהרדאי כן, בעניין זביני, בעניין מחירות. מה עם דין של רבה? מודי רבה, היכה דאניס. יש מצבים גם בעולם המחירות, שהאונס הוא משמעותי. והנה ניתן דוגמה. הוא כמעשה דפרדסה, הוא כמו המקרה עם הפרדס. הוא גברה, דמשקין פרדסה לחברי לתלת שנים. היה אחד שלווה כספים. הוא נתן משקון למווה. איזו משקון? פרדס. הוא במשך שלוש שנים. בתר דאחלה, תלת שני חזקה. אחרי שלוש שנים, הפרדס היה אמור לחזור ללווה, כי בכך שולם החוב, נגיד בשימוש הפרדס, הזכרנו את זה בעבר, משכנתא דסורא, יש סידורים בשימוש במשכנתא, שבכך שולם החוב. עברו שלוש שנים, אמר לי, המלווה אומר ללווה, כל כך התחברתי לפרדס הזה, היא מזמנת לי מוטב, אם תסכים למכור לי את זה, בסדר גמור, נסתדר. והיא לא, אם אתה לא מוכן להיפרד ומתעקש לקבל הפרדס של רבי חזרה, כבישנה לשטר משקנתה, אני אחבי את השטר שמעיד שהשירות שלי הוא היה בתורת משקון, ואמינה ואני אתעון לקוחה היא בידי. ואם יבקשו שטר מחירה, הרי עברו שלוש שנים, אין ציפייה שבן אדם יראה כבר את השטר מחירה. והוא שעה שם שני חזקה, ויכול להביא עדים שיעידו על כך, אז הוא ינצח. מה יעשה המסכן אותו לובה שכל כך רצה פרדס שלו בחזרה? כי היי גוונה כתבינה על מודעה. במקרה כזה, בנסיבות כאילו, אותו לובה אין לו ברירה, אלא הוא ימסור מודעה לפני כן לעדים שאני עומד לכתוב שטר מחירה בגלל אחרת אני אפסיד את הכל, אבל תדעו שזה בגלל האונס הזה. אז אחר כך הלווה יכין שטר מחירה, המלווה יחשוב שהוא נהיה בעלים של הפרדס, ועם הזמן אותו לווה יוציא את המודעה, ובכך יבטל את המחירה. אמר רב יהודה, אי מתנתא תמירתא, לא מגבינן בה. מיד הגמרא שואל, איך ידע ממתנתא תמירתא, מה זה? אבל לפני כן, רק נשים לב, יש נקודה על מבנה הגמרא ונושא, בצד בשוליים, תחת הכותרת נושא מבנה, יש מעוינים, שני לשונות ברב יוסף, להסביר מהו מתנתא תמירתא, דלא מגבינן בי. עניין של תמירתא הוא קשור לעניין של סודיות או מחבור, שקט, כל מיני מילים שמתארים מצבים כאלו שייכים למושג של תמירתא. עכשיו הגמרא, אמרנו שאם נכתב מתנה בצורה כזאת תמירתא, אז לא מגבין הרבה, לא מאפשרים ביצוע של המתנה. החשש הוא שאם המתנה ניתנה בנסיבות כאלו שעוד לא תיארנו, לא דיברנו, לא פירקנו, אבל בכל זאת, אם המתנה ניתנה בנסיבות כאלו, יש חשש שאולי אותו נכס ניתן למישהו אחר כבר, או הוא התכוון לעשות את זה כמודעה לחברתה, כוונה מודעה לבטא לאיזו מתנה בהמשך. היחידה מישהו את מתנת תמירת, על מה מדובר? אמר רב יוסף, דאמר לו לסדיד, הוא אמר, בעל נכס אמר לעדים, זילו אתמול, תלכו תתחבו וכתבו לי ותכתבו שטר מתנה לפלוני. אז כאן הדגש הוא על נגיד הקום ועשה, על הפעולה החיובית. אתם תלכו ותכתבו את זה בהיחווה. ואיקה דיאמרי אמר רב יוסף, דלא אמר להו תתבו בשוקה ובבריתה ותכתבו לי. כאן זה היעדר פומביות. כאילו הוא לא אמר להם, זה לשון שני, מה זה מתנת תמירתה. שהוא לא אמר לעדים שמכינים את השטר מתנה, תשבו בשוק לאין כל. בברית הזה בחוץ ואז ותכתבו. So, אם הוא לא אמר להם תשבו בפומבי, זה מה שמעלה את החשדות. מהי ביניו? מה ההבדל בין שני הלשונות האלו ברב יוסף? איגה ביניו סתמה, שהוא פנה לעדים, תכתבו לי שטר מתנה, לא אמר להם להתחבות, וגם לא אמר להם תשבו בפומבי. אני רק רוצה לציין שבסוף העמוד הזה יש המילים איבה אל האור. הגמרא ממשיכה שם בעמוד במם א' עמוד ב' סתם המי, הגמרא תשאל מה עם סתם, ואז הרשפם במם א' עמוד א' למעלה אומר סתם המי משום דתרי דשני אמר רב יוסף ליאל ואיקה ביניו סתם חד פסר וחד מכשר כבאי אחה המי על מה, כוונה המי על מה סמכינן, היא אמר להן סתם הכתובו, ולא אמר להם תדבו בשוקה בבריתה, ולא אמר לו נעמיד, התמירו מי הווה מתנת תמירתה או לא, או מתנה זה מתנה שבר ביצוע. אז הגמרא, כפי שאמרנו אחר כך תשאל מה לעשות בפועל. אמרנו כעת שיש לנו שני לשונות ברב יוסף, מהו מתן התמירתה, מה הנפקה מינה בין שני הלשונות. אז אמרנו סתמה, כפי שכבר אמרנו שאותו בעל נכס שביקש הכנת שטר מתנה לא אמר להם לא כך, לא להתחבות, וגם לא אמר להם תשבו בציבור ברבים לאין כל. אמר רבה, והביה מודעה לחברתה. מתנת תמירתה, אמרנו שלא גובים, לא מבצעים את מה שכתוב במתנה כזאת. הוא גם, רבה אומר שהוא מודע לחברתה, מה הכוונה? הוא יכול לבטל שטר מכירה ומתנה שנכתבה אחרי כן על שדה זו לאדם אחר. זה מה שרבה אומר. אמר רב פאפה, הד רבה, מה ששמענו עכשיו בשמו של רבה, תשימו לב, יש פה נקודה ארוכה, וכתבנו בצד רב פאפה עם פס מקווקו. רב פאפה אומר שעד רבה לאו בפירוש יתמר למכלל יתמר, וברוב פעמים שורמים את הביטוי הזה, הכוונה שזה דבר לא מדויק, או פה טעות. מה שנאמר בשמו של רבה, שמתנת תמירת, שמתנה שכתובה בתנאים, כמו שראינו באחד משתי הלשונות של רב יוסף, הוא, כפי שאמרנו, הוא לא מגבין הבא, הוא לא בר ביצוע, וגם יכול לבטל, הוא יכול לבטל מתנה שבא אחר כך על אותו נכס. מה הדין הזה הוא לא דין כללי, להגיד את זה באופן כללי זה טעות. זה הכוונה עליו בפירושית, מה הכוונה למכלל? היה איזו סיפור, או איזו מעשה, ומשם חשבו להסיק את המסקנה הזאת, שמתן את המילתא מודו לחברתה. אבל לא כן הדברים. מה קרה? דהו גברה. דעזר לקדוש איתתה. בן אדם הלך לקדש אישה, אמרה לי, קלה, אמרה לו, היא כתפת לי כולו נכסיך, הבינה לך לאיתתה, והיא לא הבינה לך. אם תסכים להעביר לי, לרשותי, לבעלותי, כל נכסים שלך, בבקשה תעשה את זה, ואני אהיה עבורך אשתך. והיא לא, אם אתה לא תסכים, אז אני לא מסכימה להתחתן איתך. עזר כתבי לה לכולו נכסי. הוא שיתף איתה פעולה, כתב לה את כל נכסיו. אתה ברי קשישה. היה לבן אדם הזה בן קשישה, זה יכול להיות הבן המבוגר, קשיש, זה כמובן זקן או גדול, מבוגר. אז הבן שלו, קודם, וכאן צריכים להדגיש את זה, קודם כתיבת השטר לאישה, הוא נודע לו על התוכניות של אבא שלו, להעביר את כל נכסיו לאישה, מצד הבן הזה, אישה זרה. אז הבן אומר, אמר לי, הבן אומר, והוא גב אומר על עצמו, זה לשון, לשון סגינאו כזה, והוא גב, והכוונה, אני, מה תביא עלי, מה יהיה עליו, כאילו, מה יהיה איתי? הבן שלך, אני אמור עם הזמן לרשת את הנכסים, תור יורש, עכשיו אתה מעביר את הכל לאישה הזאת, מה יהיה איתי? אמר לו לסעדי, אז האבא, לפני כתיבת השטר לאישה, פנה לעידים. והוא אמר להם, זילו אתמו בעבר ימינה, וכתבו לי, עבר ימינה זה שם מקום. אז תלכו אתמו, מה זה אתמו? תתחבו שם, בעבר ימינה, וכתבו לי, כתבו לבן שלי נכסי. ואז השטר לבן יקדים את השטר של האישה, והוא יגבה את הכל. עתו לקמי דרב, אז המקרה, הדיון, הוויכוח הגיע לרבה. אמר להו, רבה אומר, לא אומר קנה ולא אומר קנה. לא הבן קונה ולא האישה קונה. מן דחזה סבר, מי שראה את זה, הוא חשב משום דהב ימודעה לחברתיו. אז חשב שהמתן תמירתה, מה שהוכן לבן, הוא מהווה מודעה למתנה השנייה שהיה אמור לאישה, לא, השטר השנייה, השטר השנייה שהיה אמור על אותם נכסים. אז השטר שהוכן לבן הוא נחשב מודעה, ועל סמך הפסק של רבה פה אמרו בשמו שמתנתה תמירתה היא מודעה לחברתה ולא היא. וזה פשוט להגיע מהסיפור הזה, להגיע למסקנה גורפת שכל מתנה תמירתה היא מודעה לחברתה, פשוט לא נכון. יש ברשבם חמש שורות מהסוף ולא היא. דמתנה תמירתה כמן דלתה היא ולא הווי מודעה. מתן לה תמירתה זה אפס, זה לא אבילו מודעה, זה לא פשוט, אין לו כוח לבטל מתנה שנייה. אז מה עם הפסק של רבה באמת שם עם הבן והאישה? הטעם בניין המקרה ההוא, מוכה מירתה דמחמד אונצה הוא דכתב לה. שם היה מוכח, היה ברור למה הוא כתב את זה, היה אונס מוכח שם. ורק בחי היגבנה אפשר לומר שהמתנה תמיותה יכולה להיות מודעה. אבל הרשפם אומר, אבל הכה דלקה טענת אונס בבת ריתה באופן כללי במתנות, שאדם כתב מתנה תמירתה ואז כתב על אותם נכסים מתנה למישהו אחר, בכאלו נסיבות שאין טענת אונס בבת השני, שזה מין שהיה איזו אונס סביב נתינת המתנה לשני, לא, שום, אין שום אונס. זה לא דומה למקרה של האישה שסביב המתנה לאישה הבאנו שבלי זה היא לא תסכים להתחתן עם אותו גבר. זה עניין של אונס. אבל סתם בשני שתי מתנות על אותם, על אותו נכס, אין איזו אונס מיוחד בקשר לשני. לא הביא, הרשב"א ממשיך, לא הביא מתנה תמירתא כמיתא מודעה לבת ריתא, נדלג שלוש מילים, לבטלה. עוד פעם נקרא את זה, שלא אומרים שמתנה תמירתא הראשונה זה מודעה לבת ריתא שהיא עשויה כתקנה, אותו מתנה שנייה שנעשה כמתנה רגילה בלי קונצים ושתיקים, אז מתנה ראשונה שהייתה תמירתא אינה יכולה לבטלה. ומה העניין? והשבם ממשיך, וזה עוד מעט נראה בגמרא, ותיבה כמה הייתה לא ניחה לי דלקני הועיל ועבדה תמירתה, אבל האחרון שנעשה לו שטר הוא ניחה לי דלקני. שמינן מהכה דמתנתה תמירתה לא אבי מודה לחברתה, אלא איך הדיק אונס בבת ריתה, אונס דמוכח, אבל בלא אונס ניחלי דליטני אותו שני. ונחזור לגמר לראות את זה, הגמר כרגיל בקיצור אומרת את זה. אבל הכה, שורה האחרונה בגמרה, אבל הכה, במקרים של שתי מתנות, הראשונה הייתה תמירתא, שני באופן גלוי, מו ניחלי דליטני, אותו שני שעשתה מתנה הוכנה בפומבי, נוח לו לאותו בעל נכס דווקא להביא לו לשני, ומו לא ניחלי דלקני. הראשון שהייתה מתנה תמירתא, כנראה אותו בעל נכס לא סס, לא שמח להקנות לו את הנכס. הגמרא ממשיכה, היא באה לו, ממשיכים בראש מם א' עמוד א', סתמה מהי? אנחנו הקדמנו את זה מקודם, אדם שפונה לשני עדים ואומר תכינו לי שטר מתנה, האם זה נחשב מתנה תמירתא בגלל שהוא לא אמר להם תכינו את זה לאין כל, או זה לא מתנה תמירתא מאחר שהוא לא אמר להם תתחברו? רבין אמר לא חיישינן, לא, אם הוא ביקש באופן סתמי תכינו לי שטר מתנה, לא חושים, זה לא מתנה תמירתא, זה קשר, אפשר עם מסמך השטר הזה להעביר את הנכס לאותו מקבל מתנה. רב אשי אמר חיישינן, אולי זה מתנה תמירתא, ועל זה אמרנו לא גובים, לא מאפשרים העברת נכס עם שטר כזה. והלכתה, הגמרא פוסקת, כי יש פה מחלוקת רבינה ורשי, הגמרא פוסקת חיישינן. וכאן נראה ברשבם מה עושים בפועל. והלכתה חיישינן, כותב רשבם דלא מגבינן בה, אם זה סתמה. והלכך צריך לכתוב בתוך השטר, וכך אמר לנו אותם עדים שמכינים חותמים על השטר, הם כותבים, והוא אמר, בעל הנכס שנותן המתנה אמר לנו, כתבוה בשוקה וכתמוה בברה, כמובן בחוץ. ואף אגב דלא אמר, אלא כתבוה לא סתם. שטר מתנה כמו שתקנו חכמים כאמר. אז למרות שבפועל בעל הנכס הוא אמר, כתבו עלו, כתבו את הנכס, תכינו שטר מתנה, צריך להיות הכרזה מצד העדים שהוא התכוון שאנחנו נכין את זה לאין כל. זה הכוונה פה, שכמו שתקנו חכמים, זה היה כוונתו של בעל הנכס או נותן המתנה. עד כאן שיעורנו להיום.